אז אנחנו בזכריה ט' וחלק מיוד. אני אנסה קצת להסביר מה עומד לפנינו. הגענו לחלק השני של ספר זכריה. כבר שמעתי מי שאמר שזכריה ב', שזכריה א' וזכריה ב'. כי פה זכריה הופך להיות הרבה פחות מובן. כמה שהוא היה לא מובן עד עכשיו, וזכריה הוא הדוגמה בדרך כלל לנביא לא מובן, אז החלק שמפה ואילך הוא הרבה הרבה פחות מובן. ויש לזה היגיון. זה לא כמובן זכריה אחר, גם אצל ישעיהו שניסו בביקורת המקרא וכל ניסו לחלק אותו לשני ישעיהו או להגיד שזה שני אנשים שונים, זה מאותה סיבה שפתאום הוא נהיה הרבה יותר קשה מפרק מם בערך ואילך, פתאום נהיה מאוד קשה. והסיבה לזה היא פשוטה, שכשנבואות שנכתבו על משהו שכבר היה, זאת אומרת שכשכתבו לנו את הספר, כבר, זה כבר קרה, אז כתבו אותם בצורה הרבה יותר ברורה מאשר נבואות שעוד לא קרו. במיוחד, אם הם לא קרו גם עד שסגרו את התנך, זאת אומרת, עד שהסתיים החיבור של התנך, שזה מתישהו בזמן, בתחילת ימי הבית השני, אז מה שהתקיים כבר עד אז, אפשר לכתוב בצורה הרבה יותר ברורה. אז אפשר לכתוב בדניאל, נגיד, שהמלכות השלישית תהיה יוון. אפילו שבזמן דניאל עוד לא היה את יוון, אבל כבר אפשר לכתוב את זה, כי זה כבר עוד שנייה קורה. אפשר לכתוב את זה בצורה מאוד מפורשת, אבל את רומא עוד לא, כי זה כבר משהו עתידי, אז כבר כותבים את זה יותר מסובך. וראינו שאצל דניאל שאפשר לשחק עם כמה הנבואה מסובכת וכמה היא קשה להבנה, אפשר לשחק עם זה הרבה. אז אצל ישעיהו למשל, החלק הראשון של ישעיהו מדבר בעיקר על סנחריב, שזה בעצם משהו שקרה כבר. זאת אומרת, זה נותן לנו דוגמה לעתיד לבוא, זה נותן לנו דוגמה לנבואות, אבל זה כבר קרה, ולכן אפשר ישעיהו יכול לכתוב את זה בצורה הרבה יותר מפורשת. אבל החלק השני של ישעיהו הוא מאוד מסובך, כי הוא מדבר עלינו ועל העתיד לבוא, ואתה לא יכול לכתוב את זה בצורה פשוטה. ואותו דבר קורה אצל זכריה. זכריה, עד כאן דיברנו על דברים שרובם כבר היו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על יהושע ועל זרובבל ועל בניין הבית, אז הרבה מהדברים רומזים לעתיד לבוא, אבל עיקר הדברים הוא דברים פשוטים יותר. זה עדיין היה מסובך, עדיין כתוב על ארבע מלכויות וכל מיני דברים, אבל ארבע מלכויות זה נושא שכבר פגשנו בתנך, זה לא פעם ראשונה. פה זכריה עובר כבר לדבר על העתיד, בשתי נבואות ארוכות, ולכן הוא נהיה הרבה יותר מסובך. אז יש כאן עכשיו שתי נבואות ארוכות, ת' י' י' א' זה נבואה אחת, מסע דבר השם בארץ חדרך, ויוד בית, יוד גימל, יוד דלת, זה נבואה שנייה, שזה על גוג ומגוג, שאולי לפני זה אנחנו גם נעשה איזה שיעור על גוג ומגוג באופן כללי, כדי לקבל פרספקטיבה רחבה על הנושא הזה. אז בגלל שזה, כל חתיכה היא שלושה פרקים, אנחנו קצת בבעיה איך לחלק אותם, כי זה פרקים קצרים, אני אי אפשר עם עוד פרק כל פעם, מצד שני, גם לא שלושה פרקים בבת אחת זה יהיה קשה, במיוחד שזה פרקים כל כך קשים. ולכן אני חושב שאנחנו נלמד פרק וחצי בערך כל פעם. זאת אומרת, אנחנו נמצא איפה לחתוך, וננסה להגיע לפרק וחצי כל פעם, כדי לתת גם זמן להסביר את זה יותר, כי גם לנו הרבה יותר קשה להבין את זה, כי לא הכל היה, ולא הכל אנחנו גם נסתכל עליו אחורה, וצריך לנסות להבין מה אפשר להבין בנבואה הזו ולאן היא הולכת. ואחרי שראינו גם אצל דניאל, ראינו שנבואה גם כתובה בצורה סתומה הרבה פעמים, ואז צריך לשבת ולשבור את הראש מה היא אומרת, ואפשר לפרש אותה בכמה דרכים שונות וכולן יכולות להיות נכונות, וגם ראינו שנבואה אפילו אם יש לה פירוש מסוים שהוא הפירוש ההגיוני שלה, עדיין יכולה להתקיים בצורה אחרת, וזה תמיד צריך לזכור, זאת אומרת 400 שנה של ברית בין הבתרים, בסוף התקיים בצורה לא בצורה הפשטית שלו, אפילו שהפשט שלו ברור. זה גם יכול להיות. אז אנחנו כל הזמן צריכים להחזיק בראש גם שיש כמה צורות הבנה שונות לנבואה אפשר להבין אותה בכמה דרכים והן כולם יכולות להיות נכונות, אז אנחנו תמיד צריכים להישאר בסימן שאלה, וגם אם הבנו חד משמעית את הצורת הבנה הפשוטה והברורה של הנבואה הזאת, עדיין יכול שתתקיים בצורה אחרת, שהיא פחות פשטית, כי ככה זה אצל נבואות. אז זה מה שצריך לומר. אנחנו באופן כללי, לשיטתנו, ננסה לפרש בקשר לדורות שלנו את הנבואות האלה, אבל יש עליהם פירושים מפה עד הודעה חדשה. הרב ברוך סלי פעם עשה טבלה על פרק י' א', על השיטות השונות של הפירוש שיש בו, ויש בו שיטות שונות פחות או יותר כמספר המפרשים שדיברו עליו. ממש שונות לגמרי, על מה הוא מדבר בכלל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן בפרקים שאתה יכול לקחת אותם להרבה מאוד מקומות. אז נתחיל. אני הולך בשיטה שפרקים ט' י' א', מדברים על תהליך ארוך שאנחנו נמצאים בתוכו, ולכן הוא חשוב לנו, של בסוף משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, בסוג של כותרת, אבל שהתהליך שבו העולם מתקדם לקראת ימות המשיח, לא גוג ומגוג, אחרי גוג ומגוג. זאת אומרת, הפרקים שלנו מתחילים אחרי גוג ומגוג בעצם פה בראייה העתידית, כדי להסביר אחורה למה צריך את כל הבעיות שאנחנו הולכים לפגוש בפרקים האלה, למה צריך את כל הקשיים. אז אנחנו מתחילים מהראייה העתידית, אז נלך לאט לאט. מסע דבר אדוני בארץ חדרך ודמשק מנוחתו, כי לאדוני אין אדם וכל שבטי ישראל. אז הוא מתחיל פה בעתיד, מסע דבר השם בארץ חדרך. מה זה ארץ חדרך? אנחנו לא יודעים, מחלוקת בגמרא. כן, אבל כן, בספרי דרש רבי יהודה, מסע דבר אדוני בארץ חדרך ודמשק מנוחתו, זה משיח שהוא חד לאומות ורך לישראל. אנחנו מדברים על המשיח, אנחנו בתהליך של המשיח, והוא חד לאומות ורך לישראל. זאת אומרת, אנחנו הולכים לראות את זה בפרקים פה. זאת אומרת, רבי יהודה מאוד חזק בצורה שאנחנו נסביר את זה, שהאומות הולכות לקבל את מלכות השם בצורה חדה ולא לא נעימה, דרך ישראל שעוברים תהליך אחר. אמר לו רבי יוסי בן דרור מסכית, יהודה ברבי, למה אתה מעוות עלינו את הכתובים? מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאני מדמשק, ויש המקום ששמו חדרך. אז יש להם פה איזה מחלוקת. הוא אומר, זה מקום ממש, קוראים לו חדרך, והוא אומר, זה המשיח. אז אנחנו הולכים, אנחנו לא יודעים מה זה חדרך, לכן נשאר לנו משמעות רק אצל רבי יהודה. בכל אופן, הוא עכשיו מתחיל לגעת בשאלה, איך כל העמים יהיו בימות המשיח? מה העמים, איך העמים התנהלו? וזה משתנה לפי עמים מסוימים. עכשיו, צריך להקדים שבנבואה הזו, במיוחד בנבואה הזו, שזכריה משתמש בשמות של עמים או של שבטים מישראל, הוא כנראה לא מתכוון, יש לזה כמה הוכחות, הוא לא מתכוון לעמים האלה עצמם. הוא עכשיו הולך לדבר על דמשק, על חמת, על צור, על צידון, הוא לא מתכוון אליהם. הוא הולך לדבר פה על פלישתים, על צור, על צידון, הם כולם גלו כבר בזמנו. זאת אומרת, כבר בזמנו של זכריה הם בכלל לא היו פה. אז כשזכריה מדבר על צור וצידון, או על דמשק, או על עקרון, או על עזה, הוא מדבר על עקרונות שנמצאים במקומות האלה. לפי איך שאנחנו מכירים את העמים האלה מפעם, וגם לפי השמות שלהם. אז הוא, לפי זה הוא מחלק אותם. אז כאן הוא מתחיל מהצפון. זאת אומרת, יש לנו, ואנחנו נראה את זה במהלך הפרק, הפרקים האלה, בעוד מקומות, יש לנו שתי קצוות של ארץ ישראל. יש לנו צד אחד של הצפון, שזה בבל, אשור, הממלכות הגדולות של הנערות, ויש לנו צד שני של מצרים. ושתיהם היינו בגלות. אם היינו בגלות במצרים, ואחרי זה היינו בגלות באשור או בבל, תלוי מי ואיפה. אז הצד של מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין הגלות הזו לגלות הזו? אשור ובבל הם ארבע מלכויות. הם שינו את הראש של העולם שיהיה דבר אחד. זאת אומרת, הם התגברו והשתלטו בגאווה גדולה, תפסו את כל העולם מתחתם, והם שולטים בעולם. מצרים בכלל לא. מצרים לא ניסתה לשלוט בעולם. זה לא היה הנקודה שלה. מצרים היא חומריות פשוטה, היא רוצה כוח ועוצמה ועבדים, אבל בלי ללכת מעבר לזה הלאה. ולכן יוצא שהצד הצפוני, יש בו צד יותר אידיאלי, כי הוא מדבר על איחוד של כל העולם, ואיך כל העולם הוא דבר אחד, ומקדם את העולם. והצד הדרומי הוא פחות אידיאלי, והוא יותר מוגדר לעצמו, ומצד שני הוא פחות מזיק. אז כאן אנחנו הולכים לדבר עכשיו על העמים שנמצאים מצפון לישראל, ועל העמים שנמצאים מדרום, על העמים שנמצאים בדרך, לבבל, לנער פרת, ועל הם שנמצאים בדרך לנער מצרים. כן, ארץ ישראל נמצאת שתהיה את גבולכם מנער מצרים, כן, יש מנער פרת עד נחל מצרים, אז, אז, אז זה אומר שיש לנו עקרונית נגיעה בשני הצדדים האלה, ולשניהם יש לנו דרכים, הדרך לנער פרת עוברת בשלוש מקומות אפשריים, כן, מי שמכיר איך בנוי, ניתן איזה שנייה הקדמה קטנה, לא פתחתי את המפה, אז אני לא אשתף אותה, אבל בכל אופן שהשבר הסורי אפריקני עולה בארץ ישראל לאורך מים, כאילו מבחינתנו ים סוף, ים המלח, ים כנרת, ושהוא מגיע לאזור החרמון, הוא שובר ימינה, השבר פתאום פונה ימינה, קצת, באלכסון, ואז במקום להיות שבר כלפי מטה, הוא מרים שני רכסים משני הצדדים שלו, שהולכים יחד איתו, זאת אומרת, השבר הוא שבר שעולה כלפי מעלה, והרכסים האלה זה הר הלבנון והר מול הלבנון, שהקצה שלו זה החרמון שלנו, וביניהם בקעת הלבנון, שהולכת ככה באלכסון. אז זה יוצר שלושה דרכים להגיע מארץ ישראל אל נהר פרת. דרך אחת מימין לחרמון, שזה דמשק, דרך שנייה בין הרי הלבנון והרי מול הלבנון, שזה בקעת הלבנון, ששם ישב שבט דן, ושם יהושע כבש, וזה באמת הדרך שדרכה הגיעו לנהר פרת בזמן בית ראשון. ודרך שלישית מצד שמאל של הרי הלבנון, שזה דרך צור וצידון. אז על כולם הוא הולך לדבר פה. הדרכים אל נהר פרת, אל הממלכות הגדולות, מה היחס שלהם אליהם? בדרכים האלה היו מחולקות לשלוש, והיה להם, הם ייצגו גם שלוש התנהגויות כלפינו. דמשק, הייתה האויב הגדול של ממלכת ישראל. ממלכת ישראל סבלה בעיקר מדמשק, מארם דמשק, בן הדד, כל המלחמות הגדולות שלנו היו איתם, של ממלכת ישראל. בקעת הלבנון, חמת, זה היה אצלנו, זה היה בשליטתנו וזה היה הדרך שלנו. בצור וצידון היו החברים שלנו. הם עזרו לשלמה לבנות את בית המקדש, מתישהו איזבל להבדיל הגיע אלינו מהם בתור אשתו של אחאב, אבל תמיד הם היו חברים שלנו. אז הוא עכשיו מחלק אותם כך. נשא דבר אדוני בארץ חדרך, ודמשק מנוחתו. כן? דמשק, שהיא האויב שלנו, מנוחתו. עברנו למנוחה מולם, הם כבושים. בשלב ההוא של לעתיד לבוא, אין לנו אויבים. דמשק היא חלק מהמנוחה שלנו. אין אויבים יותר ולא צריך להילחם בהם. למה אין אויבים יותר? כי להשם אין אדם. זאת אומרת, הנה, כל בני האדם מופנות אל הקדוש ברוך הוא. הם יותר לא מנסים להילחם בנו, כי הם כבר מבינים שהם צריכים אותנו. דיברנו על זה בפרקים הקודמים. אם אתם זוכרים, בהתחלה, נוגע בכם כנוגע בבבת עינו. ישראל הם העיניים של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולכן העמים צריכים אותם. אם הם רק היו מבינים, הם היו יודעים שהנוגע בכם כנוגע בבבת עינו, כי אנחנו שיבת עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ. אז כאן הגענו כבר למצב הסופי של השם אין אדם, וכל שבטי ישראל, זאת אומרת, אין האדם מגיע אל השם דרך כל שבטי ישראל, גם יהודה, אבל גם ממלכת ישראל, כל עשרת השבטים, כולם כבר בדרך, וכל זה, איך זה קורה, אנחנו הולכים לראות בפרקים הקרובים. אז זה דמשק. וגם חמת תגבל בה. זאת אומרת, חמת לא ויתרנו עליה. הדרך שלנו נשארת גם שלנו. יש לנו עוד דרך לנער פרט. הצד המקורי שאנחנו שולטים. צור וצידון כי חכמה מאוד. הצד, הדרך השלישית, צור וצידון, גם גובלים בנו, זאת אומרת, הם גם הולכים יחד עם עם ישראל, כי חכמה מאוד, זאת אומרת, כי זה דו משמעי, או שעם ישראל חכם מאוד, ולכן הם רוצים לשמוע מאיתנו את החוכמה, או שהם חכמים מאוד, ולכן הם מבינים את הצורך. אני מזכיר, הם הדרך אל נערות, הם הדרך אלו שיש להם אידיאולוגיה של לחבב את כל העולם, והאידיאולוגיה הזו, כמו שאנחנו שוב נראה במהלך הפרקים האלה, תהיה חייבת לקבל עליה את הקדוש ברוך הוא, כי רק אם הקדוש ברוך הוא יכולה להתנהל באמת. ולכן כשצור בצידון, עם החוכמה שלהם, יראו שכדי לאחד את כל העמים צריך את עם ישראל, את התורה של הקדוש ברוך הוא, אז הם יפנו אל עם ישראל ויצטרפו אליו, וירצו לשמוע. צור בצידון והפיניקים זה אלה שהיו עם האוניות, מגיעים לכל העמים, מחברים את כל העמים, הם עשו את זה תמיד לטובת עצמם, אבל הם חיברו בפועל את כל העמים. ולכן זה מאוד משנה שהם מבינים את האידיאולוגיה של עם ישראל, כי הם מפיצים את זה גם בכל העם. הלאה. ותיב אמצור מצור לה, ותצבור כסף כאפר וחרוץ כתית חוצות. עכשיו, לאן נעלם אבל הנקודה הלאומית שיש על העמים האלה? זאת אומרת, בסדר, אז הם הבינו שעם ישראל מחזיק ביד שלו משהו משמעותי, אבל יש לכל עם את הנקודה הלאומית שלו, בסוף אכפת לו מעצמו. אז איך זה מסתדר? הנקודה הזאת צריכה להיעלם. ואותה אנחנו דנים לפי צור, צור מלשון צר. זאת אומרת, הגבולות הצרים שכל עם מגביל את עצמו בהם צריכים להיעלם, ולכן העולם עובר תהליך של ארבע מלכויות כדי להפוך לדבר אחד לאט לאט ולהבין שהוא לא חייב להיות נפרד אחד מהשני. אז השלב הראשון זה צור שהיא בונה מצור לה. המצור של צור זה הים. צור היא, הייתה אי בים, כן, הפרשים מסבירים את המבנה של צור, היה אי בים והיה עיר מולה על היבשה, והיה זמן גם שנלחמו ביניהם שתי הערים האלה, ועם הזמן שפכו סוללה ביניהם וחיברו אותם לעיר אחת, אבל בכל אופן גם היום אפשר לראות בלוויין שצור יוצאת החוצה כמו חלק של פאזל כזה, אבל צור בנתה לעצמה מצור של ים. הים הוא החומה שלה, חוץ מהחומות האמיתיות שיש לה, ובזה היא מתגדרת מהעמים. זאת אומרת, היא אמנם שטה באוניות כדי לפגוש את כל העמים, אבל קודם כל יש לה את הגבולות שלה, והיא חלק לעצמה, ואכפת לה רק מעצמה. ותצבור כסף כאפר, כן, ואז בתור זה היא כולן חושבת על עצמה, היא צוברת אליה כסף כאפר. אפר כמובן זה המשל של החומריות הפשוטה, שהיא לא בהכרח רעה, אבל היא אוספת את הכל אליה, וחרוץ כתית חוצות, חרוץ זה סוג של זהב, אבל זה לא סתם כפילות, אלא יש כאן כמה שלבים, זאת אומרת, צור בידלה את עצמה מכולם, או כל עם בידל את עצמו מאחרים, וזה בגלל שהצורך שלו להשיג חומריות לעצמו, חושב על עצמו רק, ולכן הוא צובר כסף כאפר, וזה בונה לו נקודת מבט, על העולם. זאת אומרת, נקודת המבט האנושית, שאצל הימים התבטאה גם הרבה פעמים בעבודה זרה בזמן ההוא, בנויה על היסוד החומרי שלהם. כל עם יש לו את התחום שלו, מה שמעניין אותו, ובהתאמה לזה יש לו גם את האלילים שלו. נגיד, לפלישתים היה דגון, הם חיו על שפת הים, יש דגים, אז יש להם אליל שמתאים. אז יש להם איזה נקודת מבט כזו. היום אנחנו נמצא את זה אולי באומנות, בתפיסות עולם של העמים האלה. אז החרוץ כתית חוצות אומר שהחריצות שלהם, זה לא סתם אותה לשון, החריצות שלהם מופנית אל אידיאולוגיה חומרית, לא רק חומריות פשוטה. תית חוצות זה מה תית זה מה שבנו ממנו את הלבנים, במגדל בבל קודם כל שהוא אבא של כולם, ואחרי זה בבבל ואחרי זה במצרים, שאנחנו עבדנו בתית ובחומר ולבנים כדי לעשות להם לבנים, ובסדום שבארות בארות חמר, והיא בנויה מלבנים. כל המקומות האלה שיש בהם טכנולוגיה, שנועדה לבדל את האדם מאלוקים. זאת אומרת, שאומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא צריכים אותך. אנחנו בונים את האבנים שלנו לבד, אנחנו יש לנו טיט של עצמנו, ואנחנו מחזיקים אותו. והאדם תובע בטיט הזה. טיט הוא דבר שתובעים בו. אז יש לה טיט חוצות, זאת אומרת, אם מבחינתה, אנחנו נפגוש את הטיט חוצות הזאת בהמשך גם. אז אם מבחינתה מדברת על מה שבחוץ, אכפת לה מה שבחוץ, ולא מה שבפנים, והיא טובעת בתית הזה, זה מה שמוביל אותה. נקודת המבט של בבל, שהיא הנקודה שצריך לשנות. ולכן הנה, אדוני יורישנה, והיכה בים חילה, והיא באש תאכל. זאת אומרת, מול שלושת הדברים שיש פה, יש תגובות. כתוב כאן שם אדנות, לא שם השם רגיל, כתוב א' ד' נ' י', כי השם הוא אדון שלה, מתגלה שהוא האדון, והוא מוריש אותה, את הכסף היא צברה כאפר, שהוא לא דבר רע, הוא מוריש אותה. קודם כל, כל הכישרונות של כל עם, כל מה שכל עם אסף ובנה, זה עובר לקופה הכללית. מפסיקים כל אחד להיות מוגדר בעצמו, ויש שיתוף של רעיונות ושל יכולות בין העמים. ומבחינת זה שכל עם מתגדר לעצמו, עיקה בים חילה. זה הים עצמו שהוא, זה גם יחזקאל מדבר על זה, שהים עצמו שהוא החומה שלה, יעלה על צור ויפיל אותה, שלא יהיה לה יותר צבא משל עצמה ולא התגדרות, וזה מה שלעתיד לבוא צריך להיות שכיתתו חרבותם לעתים, זאת אומרת שאנשים לא מגדירים את עצמם בנפרד לפי עמים ולא נלחמים אחד בשני, יש את עם ישראל שהוא ממלכת כהנים, והשאר הם משפחות העמים, והם לא עמים נפרדים, אלא משפחות וכהנים. והיא באש תאכל, כן? אש היצר שלה, של החרוץ כתית חוצות, אוכלת אותה, היא כמובן לא נגמרת בגלל שצור ממשיכה לגבול בנו אחר כך, אבל, אבל כל הנקודת מבט שלה נאכלת ונעלם. ואז נשאר רק היסוד הבריא שלה, שהוא גובל בעם ישראל. מקבל את מלכות המשיח לפי, לפי הצורה שאנחנו רגילים להגיד את זה. תראה אשקלון ותירה, ועזה ותחיל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטא, ועבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב. עכשיו, על זה דיברנו על הממלכות הרציניות, המשמעותיות, שהן בדרך לנערות שמאחדים את כל העולם, וזה אנשים עם טכנולוגיה וסוחרים, אנשים שבנו את בית המקדש, צור וצידון זה אנשים רציניים, ובכל זאת צור הייתה צריכה לעבור ניעור רציני, כדי שהדברים הטובים שיש בה יישארו לעתיד לבוא. עכשיו, מה עושים עם זה? אלה שבצד השני, הפלישתים. הפלישתים בכלל לא היו אנשים רציניים מהבחינה הזו, הם אף פעם לא היו חברים שלנו, והם לא סוחרים מי יודע מה, הם עם קטן ודי בזוי, שיושב שם בדרך למצרים, והוא מתאים להם, זאת אומרת, מתאים לצורת החשיבה המצרית, שאכפת להם מעצמם, חומריים, וזהו, לא מנסים גם לאחד את העולם. אז איך העמים האלה הולכים להגיד? אז כאן הוא לוקח את השמות שלהם, ומשתמש בהם. אז השלב הראשון, זה תראה אשקלון ותירה, כן? יש לנו אשקלון עזה, אשדוד אחר כך, שהיא חלק, היא קשורה לאשקלון פה, ועקרון. אז אני מזכיר, יש לנו גם שלושה דברים. יש לנו את החומריות של כל עם, שהוא מחפש מה שהוא רוצה, שזה בעצם צור היה כסף, ויש את הכוח הצבאי שבא בעקבות זה, שמבדיל אותה מעמים אחרים, כי היא צריכה לדאוג לאינטרסים שלה, זה המצור של צור, ויש את המבט האידיאולוגי שמגיע בהמשך, החרוץ כפי תחוצות אצל צור. אז פה, אצל הפלישתים, החלוקה היא כזו. יש את אשקלון, זה אש קלון, האש שאכלה אצל צור, האש של היצר, היא מתחלקת לשניים, אש קלון ואש דוד. זאת אומרת, אשקלון זה אש היצר הרגילה, הפשוטה, שיש בזה קלון, יש בזה בושה, אבל זה לא, זה לא בעיה מהותית. זה דרכו של עולם. ואש דוד, דוד זה, בתנך זה, זה החיבור, המשיכה בין איש לאישה, זאת אומרת, אצל, בשיר השירים, לכל אורך הדרך. זה מחבר את הקדוש ברוך הוא אלינו. ולכן הנושא הזה הוא נושא של, של חיבור בין אדם לאלוקיו. וזה יצר עבודה זרה. היצר של אש דוד זה יצר עבודה זרה, שהוא צריך לעבור תהליך כדי להגיע למקום הנכון שלו. והתוצאה של של היצרים האלה זה עזה, העזות, הכוח, שמגינים על עצמם ושומרים על עצמם בנפרד מעמים אחרים, וזה יוצר מבט, נקודת מבט משלהם, עקרון, נקודת מבט שצריכה להיעקר. אני לא מדבר פה על עיקרון או על דברים כאלה, כי זה לא לשון תנכית. עקרון זה לשון להיעקר, להיעקר, אין הכוונה דווקא לעקור עץ, בתנך לא משתמשים בזה לזה, אלא להוציא משימוש. זאת אומרת, נקודת מבט שצריכה לצאת משימוש, כמו להיעקר סוסים או מרכבות. אז התהליך הוא כזה, תראה אשקלון ותראה. קודם כל, הצד של היצר הפשוט, אשקלון, הצד של היצר הפשוט, הוא רואה מה שקורה לצור, שהיא כל כך אידיאלית יחסית אליהם, ועדיין, השם הוא רישנה, והוא יראה, יראה זה פחד, יראה זה אפשר כל זה יותר זהירות מאשר פחד. זאת אומרת, היצר הרע לא חושש לעצמו, הוא נשאר בסיפור. אבל הוא מקבל משמעות אחרת לגמרי, השם מוריש אותו, הוא לוקח את הכסף למטרות אחרות, אז הוא מחכה, הצד הזה מחכה לראות, אז לאן אנחנו הולכים, זאת אומרת, ארוחת בוקר תהיה, השאלה, מה יהיה האידיאולוגיה שעומדת מאחוריה, ועזה ותחיל מאוד, צד של המלכות, צד שכל אחד מתגדר לעצמו, זה כבר פחד הרבה יותר רגשי, כי הם מבינים שזה הולך להתבטל, כמו שעיקה בים חילה אצל צור, ועקרון כי הוביש מבטא. הנקודה שצריכה להיעקר אצלם זה המבט, נקודת המבט שלהם על העולם, זה הוביש, הוביש זה גם ראשון יבש, גם במקור, בושה ויובש הם קשורים, זאת אומרת, יש להם בושה במבט שלהם והוא מתייבש. עכשיו צריך לקבל מבט חדש על העולם. ולכן התוצאות זה ועבד מלך מעזה, צד של המלכות, של כל אחד מתגדר לעצמו, זה יובד. אמרו ששוב, במשל המקורי אין מלך לעזה, אף פעם לא היה להם, היה 15 פלישתים, אבל בגלל שאנחנו מדברים פה על נושא עקרוני, רק משמשים פה למשלים, אז נדבר על עבד מלך מעזה. זאת אומרת, הצד של העוז איבד את המלך שלו, ואשקלון לא תשב. הצד של, של היצר הרע פשוט לא יישב ממלכות. זה לא יוכל להיות הבסיס של איזשהו מקום. לא יהיה עמים שיתבססו על היצר, זה לא, זה, יש יצר אבל הוא רק מצטרף, הוא אף פעם לא הנושא. וישב ממזר באשדוד. זאת אומרת, אשדוד, שזה יצר עבודה זרה, שם יישב ממזר. שזה בגלל שהם עבדו עבודה זרה, בגלל שהצורת חיבור שלהם אל האלוקים הייתה לא נכונה, אז הם צריכים לשנות את הצורת חשיבה שלהם, אבל זה לעולם לא יוכל להגיע לצורת החשיבה של ישראל. זה נשאר ממזר, והעבוד רבי נתן לוקח את הפסוקים האלה ואומר שלעתיד לבוא אז יהיה ממזרי, כאילו ירצו לכולם לעלות לירושלים ללמוד תורה, אז הממזר יגיע עד אשדוד ושם הוא יעצור, הוא יגיד אני כבר לא יכול לעלות לירושלים, זאת אומרת יש גבול, יש מקום שאני לא יכול להגיע אליו, זאת אומרת הפלישתים או כל העמים מהסוג הזה הם יוכלו להגיע עד אשדוד, הם לא יוכלו להגיע לירושלים כי זה צורת חשיבה שהם כבר לא הצליחו לסגל לעצמם. כן, ולכן והכרתי גאון פלישתים, צורה, ההתגאות של הפלישתים על עמים אחרים, על עם ישראל ועל... אז זה ייקרת, כי ברור שהעבודה זרה שלהם לא נכונה ונקודת המבט שלהם לא נכונה, ומה שנשאר להם זה רק להצטרף לעם ישראל. והסירותי דמיו מפיו, כן, אגב יש גם בגמרא בקידושין יש מחלוקת על שוב על הפסוקים האלה, יש מחלוקת האם ממזרים תיאורים לעתיד לבוא או לא, זאת אומרת ברור שהפסוקים מדברים על לעתיד לבוא, והשאלה אם לעתיד לבוא ממזרים מתארים או לא, זה מחלוקת שם. אז והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו ונשאר גם מול אלוקנו והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. זאת אומרת, אז מה עושים עכשיו עם העמים האלה? אז יש כאן ארבע דברים, דמיו, פיו, שיקוציו ושיניו, כן, זה מקביל לדברים שדיברנו עליהם. הפה שלו זה מה שהוא אוכל איתו, זה היצר הרע הפשוט. השיניים זה, זה הצד שהוא נושך, והשיקוצים זה עבודה זרה, זה יצר עבודה זרה, והדם זה עזה, זה המקום שהוא הורג, שהוא פוגע בעם ישראל או בעמים אחרים שמפריעים לו. אז צריך להסיר את דמיו מפיו, מה שהוא תוקף כדי להגן על היצרים שלו ועל על ה, על ה, על הנכסים שלו ועל על הרצונות שלו, את זה צריך להסיר מפיו, אבל אפשר להשאיר לו אותה. היצר הקיום הבסיסי יכול להישאר, כשזה לא יהיה בצורה שמבדילה עמים מעמים ויוצרת מלחמות. וזה גם מוסר מפיו, כי הפה שלו זה מה שמדבר את האידיאולוגיה. כן? כמו שדיברנו על עקרון, שיש להם איזה מבט, אז יש לו דיבורים, ואז זה מגיע להרג. אז מסר מדמר מפיו, ושקוצר מבין שינה, זאת אומרת, הצד האשדוד, הצד של העבודה זרה, מסירים מהעזה, מהצד שהוא נושך, ואחרי שאתה מוריד את זה, הוא כבר לא עובד עבודה זרה, והוא כבר לא נלחם, אז נשאר גם הוא לאלוקנו. זאת אומרת, כל מה שנשאר, כל השאר העמים, יישארו לקדוש ברוך הוא, ויהיה להם את המקום שלהם, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. ואפשר לסביר את זה בשתי דרכים ניתן. אחד זה האלוף, זה מלשון לאלף. כן, האלוף משמש לכמה דברים בתנ״ך, משון לאלף, כלומר ללמד. אז הם ילמדו, תורה ביהודה, זה כנגד מה שהסרנו דמיו מפיו, אז כבר אין, הוא לא מדבר דברים רעים, הוא כבר לומד תורה, ומול שקוצר מבין שיניו, אז הוא יהיה עקרון, יהיה כיבוסי. היבוסי, בזמן, גם בזמן דוד ושלמה, הם לא התגיירו, הם נשארו יבוסים, אבל הם היו בתוך ירושלים, ודאי לא עבדו עבודה זרה, והיו קשורים לבית המקדש, זאת אומרת, יש מקום לעמים להידבק ביהודה, להידבק בירושלים. אז עקרון תהיה כיבוסי, כמו שהיבוסי, כן, רואים אצל הרבנה היבוסי, כן, דוד קונה את הגורן מבן אדם שהוא יבוסי, הוא לא התגייר. אז העקרון יהיו כיבוסי. ואפשרות שנייה לומר שאלוף ביהודה זה כמו אלופי עשיו. זאת אומרת, לא יהיה להם מלך שיגדיר אותם, אבל כן יהיה להם אלוף, יהיה להם איזשהו מעמד לאומי מצד עצמם, ולא יתבטא לגמרי, ובזה הם יהיו, עקרון יהיה כיבוסי, זאת אומרת, הם יהיו שכנים של ירושלים בלי להתגייר. עדיין יהיה להם, הם יהיו בפני עצמם, לא יצטרכו להתגייר, ובזה נשאר גם אולי לא כן. כן, גם הגמרא שוב שולחת אותנו לשם, היא דנה הרבה על הפסוק הזה, הגמרא, מחברת את זה לחשמונאים, ואחרי זה היא אומרת, שנשאר גם מול אלוקנו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום, והיה כאלוף ביהודה ועקרון קיבוסי, אלו תיאטראות וקרקסיות שבאדום, שעתידים שרי יהודה ללמד בהם תורה וערבים. זאת אומרת, יגיע שלב שיסירו את התרבות של מלכות רביעית, ובאותו מקום ילמדו תורה, זאת אומרת, מצטרפו ללימוד תורה של עם ישראל. וחניתי לביתי מצווה, מעובר ומשב, ולא יעבור עליהם עוד נוגס, כי אתה ראיתי בעיניי. זה שהוא פסוק מאוד מסובך. אז קודם כל, צווה כתוב פה בצורה לא רגילה. צווה, היינו מצפים שיהיה מצווה באלף, כתוב כאן מצווה בהי. צווה בהי זה לא לשון שאנחנו מכירים. אבל אנחנו מכירים אותו אצל סוטה, שבתנה צווה. כן, שנותנת ירחף נופלת בתנך צווה. אז יש כאן רמז, זאת אומרת, כמו שראינו את הממזר אצל הפלישתים, אז גם פה, עכשיו הוא חוזר לדבר על עם ישראל. הוא אומר, חניתי לביתי, הקדוש ברוך הוא חונה לביתו, יש לו מנוחה, כמו במשק מנוחתו, הוא חונה לביתו, והוא לא צריך לטפל יותר בעם ישראל כסוטות שהוא השקע אותם והוציא אותם לגלות ובדק אותם, האם הם הולכים אחרי האלילים או לא הולכים אחרי האלילים, לא צריך יותר לבדוק את זה, כי עם ישראל כבר, בשלב הזה הוא כבר לגמרי בסדר, כי הכל, כמו שראינו, הכל עובר דרך עם ישראל, כן, כי להשם אין אדם וכל שבטי ישראל, אנחנו הולכים לראות את זה לאורך הפרקים, פסוק. עם ישראל הוא זה שעושה את התהליך שיוביל את האומות לשם, ולכן אפשר לחנות לביתו של הקדוש ברוך הוא מצווה, לא צריך יותר לטפל בזה, כן, ומעובר ומשב, ששוב, יש כאן את הביטוי הרגיל, חניתי לביתי מצווה, זאת אומרת, לא בצווה, ואני במנוחה, ומעובר ומשב, שלא עובר ושב צווה דרך ארץ ישראל, ולא יעבור עליהם עוד נוגס, אין אף אחד שדוחק אותם או לוחץ אותם, אבל כל זה מתפרש גם אחרת בגלל השינוי בלשון, שלא צריך לטפל יותר בעם ישראל, ולא מעובר ומשב, זאת אומרת, מי שעובר על דברי הברית, על הברית של הקדוש ברוך הוא, וגם לא מי ששב אל הקדוש ברוך הוא, ולא צריך, כולם כבר חזרו בתשובה, ולא יעבור על ימוד נוגס, כן, שזה אנחנו נראה אחר כך שוב, אם אני יוצא כל נוגס יחדיו, שהם לא יצטרכו יותר שיעבוד, זאת אומרת, כשבודקים את עם ישראל, ויש עובר ויש שב, צריך שיעבוד, ולא יעבור עליהם עוד נוגס, כי אתה ראיתי בעיניי. אתה ראיתי בעיניי, שוב חוזר כמובן לעיני השם המשוטטות בכל הארץ, חוזר ונוגע בכם כי בעבת עינו, חוזר להשם אין אדם וכל שבטי ישראל. זאת אומרת, אחרי שהקדוש ברוך הוא, עיני השם המשוטטות בכל הארץ, וכל הדברים שבארץ כבר קיבלו את נקודת המבט האלוקית, אז אין יותר מי שיפר את בריתו של הקדוש ברוך הוא, כי זה ברור שזה לא הגיוני. זאת אומרת, זה ברור שגם הצד החומרי הוא מתנהל לפי הקדוש ברוך הוא. ולכן בשלב הזה כבר אין מי שיפר את בריתו של הקדוש ברוך הוא, ובמובן הזה, ולכן זה מסביר עכשיו לאחור, למה לא צריך מבחינת עם ישראל כבר את דמשק, היא כבר לא צריכה לאיים עלינו, כי אנחנו כבר, אין סיבה שלא נהיה בסדר, וגם שאר העמים לא צריכים להתגדר, הפלישתים, אף אחד לא צריך לאיים עלינו, כי כבר כולם מסודרים, ואפשר לעבור הלאה. עכשיו הוא עובר לפסוק מאוד מוכר, ובשביל זה אני צריך להדגיש שזכריה בפרק הזה, בשלושת הפרקים האלה הולך מהסוף להתחלה, פחות או יותר, זאת אומרת, הוא בא להסביר, כל מה שראינו עד עכשיו, מבט לעתיד, זה כדי להסביר את מה שהולך לעבור על עם ישראל בתחום משיח בן יוסף, משיח בן דוד, לאורך הדורות, ולכן הוא בעצם הולך אחורה, הוא התחיל מהמשיח, מימות המשיח, אבל עכשיו הוא הולך אל המשיח עצמו, ואז הוא הולך עוד אחורה, הולך לדורות קודמים. אז עכשיו הוא עובר אל המשיח עצמו. גילי מאוד בת ציון, הרי היא בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו, אני ורוכב על חמור ועל עין בן אתונות. כן, אז מה באנו לומר פה? אז קודם כל, בת ציון ובת ירושלים, בדרך כלל, הפירוש הפשוט של בת משהו, ויכול גם בת אדום להבדיל, הכוונה לדור שחי בזמן מסוים. זאת אומרת, בת ציון זה דור שחי בזמן ההוא בציון. בת ירושלים, הדור שחי בזמן ההוא בירושלים. אז הם, כשמגיע המשיח, אז יש להם שמחה גדולה. זאת אומרת, זה סיום של תהליך ארוך שעם ישראל עובר, שאנחנו תכף נראה אותו, כי אנחנו הולכים לאסוף להתחלה. אז בת ציון, שזה הצד של הקדושה יותר, שמחבר את הקודש והחול, התעגל מאוד, זאת אומרת, יש גילוי חדש, יש מדרגה חדשה שהגיעה לעולם, בת ירושלים תריע לקבל את המלכות של המשיח, ומלכך יבוא לך, והצורת עבודה של המלך הזה, של המשיח, שמסבירה איך הוא שולט באומות, זה צדיק ונושאו, זאת אומרת, הוא לא שולט בכוח וברשע, אלא להפך, במשפט וגם כלפי הגויים, זה כתוב בכמה מקומות בישעיהו. הצורת התייחסות של המשיח גם אל הגויים היא של צדיק. צדיק, וגם לא מצד הכוח, אלא נושאו. הקדוש ברוך הוא זה שמושיע אותו, הוא בכלל לא בא עם כוח. נקודה של המשיח היא לא כוח, הוא לא הולך להשתלט על האומות בכוח. למרות שהתהליך שאנחנו הולכים לראות בקרוב, עוד מעט במשך הפרק, הוא כן תהליך של כוח, אבל זה תהליך בדרך. תהליך הסופי הוא לא תהליך של כוח, אלא צדיק ונושאו, אני, הוא מעונה, הוא לא הולך לצבור עושר, כן? זאת אומרת, לעומת כל הדברים שאנחנו רגילים במלכות, וזה הסיבה שמביאים את זה פה, זאת אומרת, לעומת ארבע מלכויות, שהם שלטו על כל העולם והם החזיקו אותו, אבל הם לא היו צדיק, הם דאגו לעצמם, מוסר לא עניין אותם, הם לא היו נושא, הם דאגו לכוח הזרוע, הם עבדו בכוח, והם לא היו עני, הם דאגו לאושר שלהם ולכסף שלהם, זה מה שעניין אותם. המשיח הוא לגמרי לא שם, ולכן העולם יקבל אותו לעתיד לבוא, כשהוא יבין שאי אפשר להמשיך בשיטות של ארבע מלכויות. והוא רוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. כן, החמור, המשל הרגיל שלו זה החומר, החומריות. מי שרוכב על חמור הוא בנוי על החומריות, החומריות הוא לא בז לה והוא לא מבטל אותה. אלא החומריות, כמו שנראה תכף שאפריים מפתחים אותה, היא אצלו. בידיים שלו, אז הוא רוכב על החמור, ועל עיר בין אתונות. עיר בין אתונות, זה קודם כל צד בתנך זה צד של גדולה. מי שרוכב על עיירים, זה סימן של גדולה, רואים את זה בכמה מקומות, ואתונות עוד יותר. זאת אומרת, אתונות זה בני המלכים רוכבים, דברים כאלה. אז עיר בין אתונות זה שאלה של גדולה. יש לנו כאן חמור, שזה החומריות, ועיר בין אתונות שזה הגדולה. עכשיו, זה שולח אותנו ישירות אל הפסוקים של ברכת יעקב ליהודה, ששם זה מופיע, כן, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. אז כן, ושם כתוב, עד כי יבוא שילה ולא יקטמים, חז"ל שאומרים שילה זה המשיח, זאת אומרת, שם מדובר, בברכה של יהודה מדובר על משיח בן דוד, על הצדדים של משיח בן דוד, ואנחנו יודעים שהגפן זה עם ישראל, והסורקה גם כן, פגשנו אותה כבר, זה גם עם ישראל, במדרגה מסוימת. אז אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, מחבר אותנו לכאן שהמשיח מחובר לעם ישראל דרך העיר ודרך בין האתונות, ואנחנו נמצאים אחרי השלב של כיבס ביין לבושו ודם הענבים סוטו, שזה במקומות אחרים כתוב, כן, פורה דרכתי לבדי, ומאמין, כן, מדוע אדום ללבושך, ובדרך כדורך בגת, פורה דרכתי לבדי, ומאמין נשיתי, שזה התהליך של גוג ומגוג. אז כל זה המדרש אומר כאן, כן, מדרש בראשית רבתי, ארוך מאוד, הוא לא אצלנו, כאילו, שם, בברכה ליהודה, אז הוא אומר, אני מכיר כמה שורות, רק אוסרי לגפן עירו, כשיצא משיח לירושלים להושיע את ישראל, הוא אוסר חמורו וירכב עליו לבוא לירושלים, שינהוג עצמו בענווה. ולסוריקה בני אתונו, כשיבוא לקבץ ישראל, כדברי אומרו, אשריקה להם והקבצם, שזה בפרק הבא, ירכב על בן אתון. וכן הוא אומר, הנה מלכך יבוא לך, שזה הפסוק שלנו. קיבס ביין לבושו, אף אגב דכתיב הקדוש ברוך הוא, מדוע אדום ללבושך, ללמדך שהקדוש ברוך הוא בעצמו קורא מאדום, וכל מקום הנקמה לא תעשה אלא על ידי ישראל. שנאמר, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. ומי יהיה בראש ישראל, זה המשיח. אדום דכתיב קיבס ביין לבושו, כנגד מדוע אדום ללבושך. כן, ואחרי זה הוא אומר שמי שיחכה לקדוש ברוך הוא בגלות, שזה אנחנו נראה בהמשך הפרקים שלנו עוד, יש לי להראות לעיניו נקמת אומה שנשתעבדה בהן, הווה מיין. מה זה חכירי עיניים מיין? חשבונו 70 אומות. ככה הוא ממשיך שם עוד. אז הצורת עבודה של המשיח היא צדיק ונושאו, אני, זאת אומרת, הוא לא מחפש את כל הדברים הרגילים שהאומות מחפשות, אלא הנהגה אמיתית של העולם, ובכל זאת הוא רוכב על חמור, ועלי בין התונות, יש לו כבוד ויש לו גדולה ויש לו את החומריות בידיים שלו, ולכן העמים יבואו אליו. ובשלב ההוא, והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, שאנחנו נראה את שניהם בהמשך, זאת אומרת, יש שלב שיהיה צריך את הסוס והרכב, שאנחנו כן נצטרך להילחם, שזה אולי השלב שבו אנחנו נמצאים היום. אנחנו לא נוכל לא להילחם. אבל בשלב של המשיח כבר, והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלים, ונכרתה קשת מלחמה, שגם אותה נפגוש בהמשך, ודיבר שלום לגויים, ומושלו מים עד ים, ומנהר עד אפסי הארץ. כן, זאת אומרת, ירושלים היא הסוס, כי יהודה הם, לא סתם יהודה, אלא ירושלים במיוחד, הם אלה שמושכים את העגלה של עם ישראל, הם אלה שהולכים אל הרוחניות. אפרים, שזה ממלכת ישראל, הם אלה שנגררים אחריהם, הם הרכב. עדיין הם רכב, הם הכלי של המלחמה. ונחרטה קשת מלחמה, כן, וקשת המלחמה הזאת תתרט, לא יצטרכו יותר את המלחמה, שזה מלחמה שלנו בעמים, והמשיח לא יצטרך לשלוט על ידי זה, אלא ודיבר שלום לגויים, הגויים מעצמה יבואו אליו, והוא מדבר אליהם שלום, ומושלו, למרות שהוא בא בשלום ולא במלחמה, הוא עדיין מושל מים עד ים ונער עד אפסי ארץ, הצורת ביטוי הזאת של ים עד ים ונער עד אפסי ארץ, היא לא סתם, היא בגלל המים, תכף נראה את המים, זאת אומרת, מה שחסר לאומות זה המים, היסוד האלוקי, שצריך לחיות אותם, שהם יושבי הנערות, והם לא מקבלים גשם, הם לא פנים אל הקדוש ברוך הוא, והמשיח הולך לתת להם את היסוד הזה. עכשיו הוא הולך עוד אחורה, עכשיו אנחנו קופצים הרבה אחורה, ומתחילים לדבר על איך עם ישראל מגיע למצב של התיקון של הגויים, בתחום הזה. הוא אומר, גם את ודם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. אז פה אנחנו ישר עפים אל יוסף, בור אין מים בו, כן, הבור ריק אין בו מים, אין שאלה מאיפה הביאו את הפסוק הזה, אז עד עכשיו ראינו משיח בן דוד, עכשיו אנחנו עפים למשיח בן יוסף, הולכים הרבה אחורה, לשלב שבו אנחנו צריכים להיפרד מהגויים. כן, וזה גם בדם בריתך, יוסף הוא צד של הברית, אז הכל פה זה יוסף. תכף נראה אותו עוד. אז אני אתן אולי הסבר קצר שיעזור לנו פה, דיברנו עליו אני חושב כבר פעם, שעם ישראל צריך להיות מעורב בגויים, וללמוד מהם כדי להתנגד אליהם, כדי לבנות את ההתנגדות ולבנות את הצורת התייחסות האלוקית לכל מיני דברים שיש בעולם, לכל התחומים שיש בעולם, שיבת עיני השמש טוב בכל הארץ, ואנחנו שפוגשים את הכל ומתנגדים. עכשיו בפגישה הזאת, יש לנו צד יהודה, צד היהדות, שהוא מתנגד והוא לא רוצה להכניס שום דבר מהגויים פנימה, אם זה היה תלוי רק ביהודה, מצד אחד היינו צדיקים מאוד, מצד שני זה לא היה עוזר כי לא היינו מתמודדים. אתה פשוט סוגר את חומות הגטו ולא נתן לכלום להיכנס. אפרים זה הצד ההפוך, מה ששימש בממלכת ישראל אצלנו, בבית ראשון, מתבטא במי שאנחנו קוראים להם, באופן פשוט רשעים, מתבוללים, זאת אומרת, אנשים בקהילות היהודיות שלא מצליחים להחזיק מעמד בצורת חשיבה היהודית, ואולי גם לא רוצים, היום אנחנו אולי מתחילים לראות את המאבק הזה בתוך עם ישראל, בין אפרים ליהודה בצורה יותר ברורה, לא רוצים לקחת את זה עד הסוף, והם מתערבים בגויים, ולומדים מהם. עכשיו, כיוון שהקהילה היא קהילה אחת, והכל מחובר, בשלב הזה אנחנו נראה בפרק י' שבפרק י' א' שמתי שזה נפרד, שלב הזה זה עוד מחובר, כל הקהילות בגלות מחוברות, אז האנשים האלה הבעייתיים מכניסים פנימה לתוך השכונה היהודית את כל הצרות והבעיות, ואז אין לך ברירה אלא להתמודד. אז יהודה זה הצד שמתמודד, ואפרים זה הצד שמכריח אותו להתמודד, ולכן יש לנו כאן את משיח בן יוסף, זאת אומרת יש כאן צד שמכריח את מכניס את כל הצדדים שהטובים שבגויים פנימה. מה שטוב ייכנס, מה שלא טוב נלמד להתמודד איתו, וככה נבנה נקודת מבט נכונה כלפי העולם. אז כשאנחנו עוברים על יוסף, אז אנחנו עכשיו דנים בשאלה איך עם ישראל היה אצל הגויים ואיך הוא יוצא משם. זאת אומרת, מה הוא קלט שם ואיך הוא יוצא משם. שזה ההמשך שלנו פה. זאת אומרת, גם את, בדם בריתך, שלחתי אסירייך מבור אין מים בו. זאת אומרת, עם ישראל נמצא בין הגויים. במיוחד אנחנו מדברים על אפרים, על הצד שמתערב גם בגויים. אז מה מפריד בין עם ישראל לבין הגויים? הברית. ברית המילה והברית עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש צד שהם לא התבוללו, הם לא ויתרו על זה שהם יהודים. זה כמעט רק זה שהם יהודים, אבל זה קיים. וזה יוצר דם, כן? בדמה היא חיי, דם ברית ודם מילה, שזה קשור לה, כמובן הפשט שבדמה היא חיי זה על שיעבוד מצרים עצמו. אז גם בגלות האחרונה, הדם, הברית שלנו, שאנחנו שומעים עם הקדוש ברוך הוא, גורם דם מצד הגויים, זאת אומרת, פוגרומים, עלילות, עלילות דם, זאת אומרת, הצורת התייחסות שלהם אלינו היא מאוד מתנגדת, בגלל שאנחנו לא מתחברים אליהם. אנחנו לא נאספים איתם. והדם הזה הוא מה שמקיים אותנו בבור אין מים בו. זאת אומרת, זה בור, הגלות היא בור, שהיא בלי תורה ובלי נבואה. הגויים חיים שם בלי רוחניות אמיתית. ואנחנו תקועים שם, ורק דם הברית מחבר אותנו שם אל הקדוש ברוך. אז בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. הם נשארו אסירים רק בגלל דם הברית, אחרת הם לא היו אסירים, הם היו אזרחים חופשיים בעמים שלהם. ובגלל הדם הברית הם נשארו אסירים עד שהם משולחים משם. הם מצד אחד למדו מהגויים, מצד שני לא התערבבו בהם. נשארו מופרדים. אז כמו שיוסף מוצא מבור אין מים בו, וזה עוד לא הגאולה האחרונה של יוסף, זה הצד הראשון, הרי הוא נמכר ככה לעבד. אבל השלב הראשון זה שהוא מוצאים אותו מבור אין מים בו. אז זה השלב הראשון גם פה. ואז שובו לביצרון, אסירי התקווה, גם היום מגיד משנה אשיב לך. אז הביצרון, הביצור, זה כי עם ישראל, בין הגויים, הוא לא מבוצר. הוא עיר פרוצה, אין חומה. זאת אומרת, חומות הגטו לא באמת סגורות, ואתה נמצא בין הגויים ומרובב בהם. אז יש את הברית ויש את הדם. אבל יגיע איזה שלב שבו עם ישראל מתחיל לחזור לארץ, ולא פרזות של ירושלים עדיין, אלא יושבת עם חומה. שובו לביצרון. כן, צריך לחזור לתהליך של הביצור, של להתמודד בצורה מבוצרת, גם לאומית וגם צבאית. כי אתם אסירי התקווה, זאת אומרת, יש לנו כל תקווה לשוב לארץ, ותקווה למשיח, וזה משאיר אותנו אסירים בגויים שאנחנו נמצאים ביניהם. זה הביטוי של דם הברית. אנחנו אסירים, כי אנחנו מקווים כל הזמן לצאת משם. כן, וגם היום מגיד משנה אשיב לך. עכשיו, הביטוי מגיד משנה הוא מאוד קשה, אנחנו מכירים את המגיד משנה של הרמב״ם, אז אנחנו, נשמע לנו הגיוני, אבל זה כאילו זה, זה מילים שלא מתחברות בשום צורה. אבל עכשיו, יש את העיקרון של רב צדוק הכהן, שהוא אומר שכל מקום שאתה רואה, כל מילה בעברית, היסוד שלה נמצא בפעם הראשונה שהיא מוזכרת בתנך, גם קולות, היסוד שלה נמצא בפעם הראשונה שהיא מוזכרת בתנך. אז אם נחפש את המילה מגיד ואת המילה משנה, אנחנו נמצא את שניהם בסיפור של יוסף, אבל בגאולה השנייה שלו. זאת אומרת, פרעה אומר, כשהוא מספר ליוסף את החלום שלו, הוא אומר, ואומר לך אותו מי ואין מגיד לי, ואחרי זה הוא מרכיב אותו ומרכיב את המשנה שלו. בשני המקרים זה שוב, זה יוסף. שולח אותנו לשם, אבל הגאולה השנייה של יוסף, לא ליציאה מהבור, שאחרי זה עוד נפל לבור נוסף אצל פוטיפר, אלא לשלב שבו הוא כבר נהיה מלך על הגויים. אז בשלב הראשון שילחנו אסירייך מבור אין מים בו, עכשיו שאנחנו שווים לביצרון, מגיע מגיד משנה, זאת אומרת, מגיע השלב שבו אנחנו כבר יכולים לעלות לגדולה בין האומות. זה עוד לא משיח בן דוד, אבל זה כבר משיח בן יוסף ברמה אחרת לגמרי. עכשיו, הוא מסביר איך זה עובד בין ישראל ליהודה, בין אפרים ליהודה. כי דרכתי ליהודה, קשת מילאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ושמתיך כחרב גיבור. אז בקשת, יש לנו את הדריכה, ויש לנו מה ממלאים בה. כשאומרים למלא בקשת, הכוונה לחץ. יהוא מילא ידו בקשת. הכוונה שאיזה חץ יורים בה. אז יוצא כאן שיהודה, הוא הדריכה של הקשת, והקשת מלאה באפרים, אפרים הוא החץ. זאת אומרת, יש כאן, עם ישראל בנוי משני צדדים מתנגדים. הקדוש ברוך הוא, כשאתה יורה בקשת, אתה מושך אליך את המיתר, והחץ אף ממך והלאה. אז יהודה הולכים אל הקדוש ברוך הוא, ואפרים כאילו ממנו ואילך. זה תנועה מנוגדת, זה נראה כאילו הם שייכים לשני עמים שונים. הם מנסים לעשות משהו שונה, אבל זה אותה קשת. אז יהודה זה הדריכה, ואפרים זה הירי של החץ, ובסוף זה עושה את אותה פעולה. הקדימה, השלב שמושכים אחורה הוא כדי להעיף קדימה. אז השילוב של יהודה ואפרים ביחד שיש בגלות, גורם לעוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. הוא לא אומר פה על יוון, כמובן. עוררתי בנייך ציון על בנייך יוון התבטא קודם כל אצל החשמונאים. השלב הזה התבטא בפועל אצל החשמונאים. דריכת הקשת הזאת ושמתיך כחרב גיבור. אבל הביטוי האמיתי שלו יהיה לעתיד לבוא של על בנייך יוון, לא על יוון עצמו. על התרבות היוונית, איך שהיא מגיעה אלינו היום. כמובן, רומא בנויה על התרבות היוונית, ואנחנו עד היום בנויים בעצם על התרבות היוונית. אז עוררתי בנייך ציון ובנייך יוון מחזיק את שני הצדדים, גם את אפרים וגם את יהודה. אפרים מתעוררים על בנייך יוון, זאת אומרת, הם מחפשים את התרבות הזו, מחפשים את התרבות הזרה, וזה עצמו גורם ליהודה להתעורר ולהגן, כמו אצל החשמונאים. המתייוונים הם אלה שגרמו להם להגיב. אם לא היה מתייוונים, היה הרבה פחות צריך להגיב, אתה יכול להסתדר עם זה. אבל זה שעם ישראל מתחיל לקבל את זה פנימה, אז חייבים לעצור את זה. לכן עוררתי בנייך ציון ובנייך יוון זה את שניהם, את יהודה ואת אפרים ביחד בתהליך של הקשר, וממילא שמתיך כחרב גיבור להתחיל להילחם בזה. זאת אומרת, זה יוצר את המלחמה שעם ישראל נלחם בתרבות הזרה של הגויים, ומחייב אותו להתמודד איתה. ואדוני עליהם יראה, ויצא כברק חיצו, ואדוני אלוהים בשופר יתקע, והלך בסערות תימן. זאת אומרת, השלב הזה הוא לא סתם שאפרים הולכים למקום אחר ויהודה למקום אחר, אלא השם נראה עליהם ביחד, כעם אחד בשלב הזה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בשלבי הסיום של הגלות, וברור שהקדוש ברוך הוא על שניהם ביחד, וכל מי שקראו יהודי, שם השם נראה עליו, ויצא כברק חיצו, כן, הברק, הנקודה של הברק זה שהוא פתאום רואים את האמת. חשכת הגלות פתאום נפתחת ורואים את הפשר של הכל, לאן זה הולך, ואז השם תוקע בשופר, כי הוא מפקד צבא מלחמה, זאת אומרת, כל התנועות השונות של הצבא, הם יכולים לראות הפוכות, אבל כשיש מפקד אחד, אתה מבין שהכל הולך לאותו כיוון. אז התקיעה בשופר של הקדוש ברוך הוא מחברת את כולם ביחד, כן, והלך בסערות תימן, זה לארץ ישראל, תימן היא ארץ ישראל, אצל זכריה כבר קודם, במרכבות, שלעומת בבל היא ארץ דרום, ויש בה, נדרשים גם שזה הכוונה למלכות הרביעית, שהיא אדום, שתימן זה אדום, וכל זה הולך בסערות, זאת אומרת, כיוון שעם ישראל עוד לא נמצא במקום שהוא אמור להיות, והתנועות המנוגדות הם עדיין, כל אחד חושב כמו שהוא חושב, ואפרים בכלל לא חושבים שהם עובדים יחד עם יהודה, ויהודה חושבים שהם לא עם אפרים, אז הצורה של הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו חזרה לארץ ישראל היא בסערות, שאנחנו נראה אותם בהמשך, פרק ד' במיוחד, אבל פוגרומים, שואה, מלחמות, זאת אומרת, זה הולך במצב של סערות. המדרשים פה מחברים אותנו בצורה מאוד מעניינת לנושא הזה, כן, לסיפור שאנחנו מדברים כאן על העבירות שאפרים מסתבכים בהן, אז בראשית רבה על העיל של העקדה, וישא אברהם את עיניו, וירא והנה העיל אחר, מהו אחר? אמר רבי יהודה, אחר כל המעשים. כשנגיע לאחרית הימים, ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות. זה מה שאנחנו מתארים פה, וסופן להיגאל בקרנו של עיל, שנאמר, והשם אלוקים בשופר יתקע, הפסוק שלנו. כן, והוא משאיר אחר כך, אחר כל הדורות, ישראל נאחזים בעבירות, מסתבכים בצרות, סופן להיגאל בקרנו של עיל. כן, וזה מצד עם ישראל, ומצד התהליך שזה שעובר על כל העולם בזה, לפי שהיה אברהם אבינו, הוא רואה את העיל ניטוש מן החורש הזה, והולך ומסתבך בחורש אחר, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, ככה תדעים בניך להסתבך למלכויות, מבבל למדי, מנמדי ליוון, מיוון לאדום, וסופן נגאה בקרנו של העיל, עד ההוד הכתיב, והשם אלוקים בשופר יתקע. וזה התהליך של ארבע מלכויות, ושלנו מסתבכים בעבירות בתוכם, עד שאנחנו מצליחים לצאת משם. יש עוד מדרשים על זה. גם על עצה כברת חיצו, שזה אותו רעיון. השם צבאות יגן עליהם, ואכלו וכבשו אבני קלע, ושתו המו כמו יין, ומלאו כמזרק כזוויות מזבח. זאת אומרת, אפרים, הצד של אפרים, נמצא בתוך התרבות היוונית, הוא מעורב בהם, ועכשיו נוצרת מלחמה. אז הצורת מלחמה הזו, היא שהשם צבאות יגן עליהם. זאת אומרת, הם מצידם, תהליך בשלב הזה של יהודה ואפרים ביחד, לא יכול להגן על עצמו. הם בכלל עוד לא מסוגלים, הם עוד לא מבינים לאן הם הולכים. אלא הם אוכלים וכובשים אבני קלע. זאת אומרת, אבני קלע שהאויב יורה עליהם, זאת אומרת, התרבות יוון יורה עליהם, היוונים יורים עליהם, והם אוכלים וכובשים את זה. זאת אומרת, הם מכניסים את זה פנימה, כמו אכילה. זה נכנס לתוך היהדות. כל מה שיכול לעבור, נכנס לתוך היהדות. ובזה הם משתלטים על חלקים בעל כורחם. משתלטים על חלקים מהאויב, על חלקים מצורת החשיבה של האויב, ובונים אותה נכון. ושתו המו כמו יין. כן, מה שהם מכניסים לתוכם בשתייה, זה שהם המו כמו יין. זה נמצא אצל אפרים המון. כן, במיוחד, עטרת גאות שקורא אפרים. אפרים הם נושא של יין, כי הם לא מבינים מה, הם בכלל לא מחוברים למה שעובר עליהם באמת. הם חושבים בצורה אחרת לגמרי עם מה שבאמת קורה. אבל קורה להם משהו מבפנים שאפילו לא יודעים להסביר אותו. אז הצורת חשיבה שלהם היא כמו יין. ומלאו כמזרק כזוויות מזבח. היין והאוכל ביחד יוצרים דם. והדם הזה ממלא מזרק כזוויות מזבח. זאת אומרת, הוא מושלח אל המזבח, אל הקדושה, וזה דם קדוש. זאת אומרת, בסופו של דבר, הצורה שחזרה של אפרים לארץ מתבטאת, זה בדם, במלחמה ובמסירות נפש, אפילו שהם לא מבינים למה. ההמייה שלהם אל ציון, לחזור לארץ, היא המייה של יין, היא לא המייה שיודעת להסביר למה. אבל הם מגיעים לכאן, הם בנויים עם דם, הדם הזה הוא כמו דם של קורבנות, דם קדוש, אפילו שהצון, כמו שנראה עוד שנייה, לא מבין את הנושא של הקדושה, כשהוא נזרק על המזבח. זה לא צריך לעבור דרך ההבנה שלו, זה קורה גם בלי ההבנה שלו. עכשיו כובשים את תרבות יוון ומגיעים איתה לארץ. והושיעם, אדוני אלוהים, ביום ההוא, כצון עמו. כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בשלב ההוא, זה לא היום האחרון, הוא עוד יגיע לשלבים אחרים, אבל ביום ההוא השם הוציא ומשיע אותם כצון. עכשיו, בלי לעבור דרך ההבנה שלהם, אנחנו נראה את הצון הזה עוד הרבה בפרקים הבאים, אלא הם פשוט מובלים על ידי הרועה, צריך שהם יגיעו לארץ ישראל, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו, האבנים, שפגשנו כבר כמה פעמים את האבנים של התורה, של עם ישראל שמתבטא באבנים, והנזר, האתרות של הכתר כהונה, הכתר מלכות, כל זה מתנוססות על אדמתו. העלייה שלהם למעלה כמו נס, כדי שכל העמים ילמדו מהם, יכול להיות רק על אדמת ארץ ישראל, ולכן את התהליך חייבים להתחיל מאדמת ארץ ישראל עוד לפני שעם ישראל ראוי לו. לכן קודם כל צריך שהם יגיעו חזרה לארץ ישראל בלי להבין עוד. עוד בלי שהם הבינו למה, וזה כבר דם על המזבח. כי מה טובו, מה יופיו, דגן בחורים ותראו שנובב בתולות. זאת אומרת, בשלב הזה, מה טובו ומה יופיו של אפרים, שהוא לא מבין, אז יש לו טוב, יש לו יופי, אבל הם כולם הולכים למקום, הם כולם הולכים למקום חומרי. זאת אומרת, בשלב הזה, טובו של אפרים זה דגן בחורים. הכוח יודע לייצר חומריות, יודע לייצר דגן. אנחנו חוזרים לעמק ישראל, כמו שכתוב בהושע, שהנקודה זה עוד זריעה, ואנחנו זורעים בארץ, ואנחנו עוד לא יודעים לקחת לשם יותר מזה שום דבר. והשלב הגרוע יותר זה תירוש שנובב בתולות, זאת אומרת, כבר לא רק דגן, אלא כבר שוקעים ביין, שזה הצד של אפרים, ולא מנסים להתקדם, אלא נשארים ביצרים, ינובב, כן, זה כמו הלוחות הנבובים של המזבח, אנחנו חושב נשארים שהכל יוצר לקדושה בסוף, כמו זוויות המזבח, ואחר גם החלילות של האנשים בשלב הזה, גם היא שייכת למזבח בסופו של דבר, הכל שייך לקדושה, אבל בשלב הזה אנחנו צריכים הרבה התקדמות כדי לגלות את זה. בשלב הזה, טובו ויופיו, הם כולם הולכים לצד הזה, ולכן הפרק הבא ממשיך, ואנחנו כבר לא ניכנס אליו עכשיו, כי לא הספקנו, אבל שאלו מהשם מטר בעת מלקוש, זאת אומרת שיעברו משם, ולא יישארו שם, אלא יעברו לבקש גשם מהקדוש ברוך הוא, כלומר לקבל את המים החיים מהקדוש ברוך הוא, ולא להישאר רק בנושא של היין. אז נעצור כאן שאלות.